כל פוגרום צריך כלישון. מאת איתמר קציר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. הדירה התל אביבית שבה גרים רחלי רוטנר ואריאל וייסמן היא כנראה החלום של כל ילד, בהנחה שהוא בקטע של קומיקס וגיבורי על. ארון אחד מפוצץ חוברות, שורה של ארגזים מפוצצת צעצועים, ארון נוסף עם ויטרינות זכוכית מציג שני אוספים, אחד של צבי הנינג'ה, של וייסמן, השני של בתי בובות שהדמויות בהם הן חיות, של רוטנר. לא חשבתי שכשאני אגדל אני אפגוש את המעריץ הכי גדול של צבי הנינג'ה בישראל, או במזרח התיכון, ועוד אתחתן איתו, אומרת רוטנר בזמן שהיא יושבת על הספה בביתם, צמודה לבן זוגה. עד כמה גדול? עד כדי כך שבנם בן השלוש, רפאל, המכונה רפי, המכונה רפרף, המכונה לפלף, קרוי על שם צו הנינג'ה האדום, המועדף גם על ידי כותב שורות אלה. המשפחה שמאכלסת את הדירה הצבעונית הזאת מורכבת משניים מהקומיקאים הפרובוקטיביים בישראל. האחד כתב לארץ נהדרת, גב האומה, ותום אהרון, היה מיוצרי תוכנית הסתירה הטלוויזיה מהעתיד ומחבורת כל מה שמצחיק בעולם. אתה לא מזהה את הדירה מהמערכון המיתולוגי מסיבת כבדים? השנייה כותבת ומאיירת למאקו, מתחזקת מטעם קשת את עמוד הסתירה וואקו, שבו עולות ידיעות שהן פרודיה על התקשורת הישראלית, ובעלת אחד מעמודי הפייסבוק האישיים הוויראליים בישראל. ביחד הם מגישים את וואקו הפודקאסט, שם חובר אליהם גם אמיר בוקסבאום, למשהו בקלות פודקאסט האקטואליה המצחיק והמופרע בישראל, ובעצם הפודקאסט האקטואלי הסטירי היחיד בארץ כיום. כבר יש לו מעמד של קלט, מאזינים מתוודים שרק דרך הפודקאסט הם מתעדכנים באקטואליה. וייסמן מספר שכבר יצא לו שמישהו עבר מולו ברחוב, והראה לו שהוא בדיוק מקשיב לפרק, ובוקסבאום מעיד שמישהו שקנה לידו בירקנייה זיהה אותו רק לפי הקול שלו. לפעמים הם לא מבינים איך בקשת נותנים להם להגיד על הבמה ההו-קו-מיינסטרימית שלהם, כל מה שהם רוצים. גס, חריף, נשכני, מעורר מחלוקת וממש, אבל ממש לא פוליטיקלי קורקט. כך למשל, בפרק האחרון של הפודקאסט, שעלה להעביר ביום חמישי שעבר, נדרשו המגישים לפרשת המורות מנתיבות, שפתחו קבוצת וואטסאפ בשם טיול שנתי שחורות, כדי לצחוק על תלמידות ממוצא אתיופי שאותן ליוו לטיול. רוטנר גינתה את האירוע, אבל גם פצחה בנאום שמגן על המורות. הודתה שכשהיא הייתה מורה בחטיבה, רצתה לרחל עם הקולגות שלה על תלמידים מעצבנים, והוסיפה שזה, כמו שמוגדניות של יס יפתחו קבוצה של לקוחות מטומטמים, וידברו שם על איך שאני התקשרתי אתמול וצעקתי עליהן, שהיס לא עובד, אבל אז התברר שאריאל חיבר את החוט הלא נכון. וייסמן התעקש שאין בעיה לצחוק על תלמידות, אבל אמר שהבעייתיות היא בלחשוב, בטח נרצה לצחוק על האתיופיות המסריחות האלה כל הנסיעה הארוכה הזאת. כדאי שאני אפתח קבוצת וואטסאפ. אני אקרא לה אתיופיות מסריחות. כל אחד יכתוב למה הוא חושב שאתיופים מסריחים. זה יהיה כיף. אולי למישהו יש סטיקר על אתיופים? תמיד מעניין אותי לדעת עד כמה בחלונות הגבוהים שומעים את הפודקאסט שלנו והיו מאשרים דבר כזה, אומרת רוטנר, ווייסמן מוסיף. לתחושתנו אנחנו עושים את זה מתחת לרדאר. אנחנו קצת מותחים את הגבולות בקטע הזה, נכנסת רוטנר לדברים. בינתיים אני סומכת עליהם. עד היום גם פרסמתי בוואקו דברים די קשים וקיבלתי את האישור עליהם. אז תמיד נותנים לי מרחב, אבל אני חושבת שכל אחד שמתעסק בסתירה, תמיד משחק טיפה עם הגבול של מתי יגידו לי שזה היה יותר מדי. כשאתה עוסק בסתירה, אתה תמיד עוסק גם בכאב. כל מי שעוסק בכאב עוסק מן הסתם גם בגבולות של הכאב. מתי זה יותר מדי כואב? מתי המסאז' הנעים לוחץ לך על העצם הלא נכונה? גם בוקסבאום, במאי ועורך וידאו במקצועו, תוהה עד מתי זה יחזיק מעמד. שניהם מאוד מנסים לעשות פרובוקציות בכוונה, לייצר בז וכותרות, הוא אומר. מספר הפעמים שבהן בוקסבאום מגיב ב-Oh my God לדבריו של וייסמן, או מניח את היד על הפנים בייאוש במהלך הקלטת הפודקאסט, עשוי להטעות ולהרוא רושם שהוא לא נהנה מזה. אבל זה בדיוק התפקיד שלו במשולש. לאזן. הדינמיקה, הוא מסביר, היא כזאת שווייסמן אומר משהו פרובוקטיבי, והוא מזדעזע ואומר לו מה הוא חושב על זה, בתור הליברל שנותן לכולם צ'אנס, כדבריו. חסר היום מישהו שיבוא ויגיד דברים שנויים במחלוקת, גם לשם הפרובוקציה. צריך להגיד דברים כאלה כדי שאפשר יהיה לדון בעניינים. הפודקאסט הזה הוא נישה שחסרה כרגע. וייסמן מסביר שאני יוצא מנקודת הנחה, שאולי לא כולם מודעים אליה, שכולם יודעים שבסופו של דבר אנחנו שלושה שמאלנים תל אביבים יפי נפש. גם כשאני אומר את הדברים הכי גרועים על ערבים, או על טרנסים, או על חרדים, או על ניצולי שואה, obviously אני אומר את זה עם קריצה. נראה לי שאנשים היום לא כל כך מבינים, זה עידן שקל מאוד להיפגע בו. נכון. גם ברור לי שברגע שמישהו יעלה עלינו וירצה לנצל את זה נגד קשת כדי להגיד שהתקשורת היא שמאלנית או אשכנזית או לא יודע מה, יהיה קל לקחת את הפודקאסט שלנו ולהגיד, תראו על איזה דברים מזעזעים חתומים בקשת. זה לא קרה עד עכשיו, או כי לאף אחד לא היה אינטרס, או כי אף אחד לא מודע לזה שאנחנו קיימים. רק שהכתבה לא תהרוס לכם. אני בעד. דיברו השבוע יותר על האגרוף המטאפורי של ביבי, מעל זה שפאקינג אישרו לו מימון לשני מעונות פרטיים. מימון אמיתי, לא מטאפורי, לשני מעונות. כדי שהוא יוכל לקום בבוקר ולהגיד, באיזה מעון בא לי להיות היום? איזה מצב רוח של מעון יש לי היום? אבל זה לא מפריע לכם, כי הוא לא אמר שהוא רוצה לתת נוגרה לקופת המדינה. הוא לא, הוא פשוט שודד את קופת המדינה במילים נעימות. אז זה בסדר. רחלי רוטנר, וואקו הפודקאסט, 2 במרץ 2023. וייסמן, בן 35, גדל בבית חילוני בראשון לציון. רוטנר, בת 40, גדלה בבית דתי לאומי בנתניה. אביה הוא חרדי לשעבר שהתמתן, התגייס לצבא והזדהה עם מפלגת מימד של הרב יהודה עמיטל, כלומר, שמאל דתי. מנגד, בבית הספר למדה באולפנה ברוח בני עקיבא, שם קיבלה חינוך ימני למהדרין, כולל סיורים בשטחים. כך או כך, הסביבה הייתה דתית. לאחר שעשתה שירות לאומי, היא למדה במדרשה לאומנות בבית ברל. הם הכירו כשווייסמן היה בן 15 בלבד, והיא בת 20, אבל זה רחוק מלהיות סיפור אהבה ממבט ראשון. זה קרה במסגרת חבורת הקומיקס A4 של דודו גבע המנוח. היא הייתה סטודנטית במדרשה, אני הייתי תיכוניסט מחוצ'קן, אומר וייסמן, ורוטנר מספרת. דודו גבע כינס את כולם בסלון ביתו. ילדים, מבוגרים, יוצרי קומיקס ותיקים ותלמידים. זה היה מין משמש כזה של כל שלבי העשייה, כל שלבי הקריירה. כמובן שזה לא היה רומנטי בזמנו, מבהיר וייסמן. אחרי שנים נפגשנו שוב. כל שנה היינו נפגשים בפסטיבל הקומיקס, עד שיום אחד גדלתי מספיק, שנינו היינו פנויים. רוטנר, כן, הוא גדל, הוא פתאום נראה סביר, כי לפני זה הוא ממש היה ילד מגעיל. וייסמן, קודם כל הייתי ילד. רוטנר, מגעיל. הוא גם היה מדבר מגעיל כזה. אני זוכרת שהייתי מתכתבת איתו ב-ICQ, והוא מדבר איתי על המוגלה שיש לו. וייסמן, זה היה הקטע שלי אבל. הייתי הילד המגעיל. זה מה שהיה מצחיק. רוטנר, כן, זה היה מצחיק אותך, אבל זה היה דוחה אותי. ואני בחיים לא הייתי יוצאת איתך באותה תקופה. וייסמן, ועם זאת, המשכת לדבר איתי. רוטנר, המשכתי לדבר איתך, אבל מאוד נדחיתי ממך. וייסמן, ועם זאת נמשכת גם. רוטנר, לא. באותה תקופה אם מישהו היה אומר לי שאני יום אחד אתחתן איתך, לא הייתי מאמינה לזה בחיים. וייסמן, אז נשמע שסך הכל שיחקתי אותה. רוטנר, גם הייתי מאוד דתייה אז, כאילו הייתי עם חציות ארוכות ואף פעם לא היה לי חבר, אף פעם לא הייתי בן. למדתי תמיד במסגרות של בנות, לא היה סיכוי. ואז פתאום, כשאני רואה ילד מחוצ'קן שמדבר על מוגלה באשכים, אני מרחמת עליו, אבל אני לא נמשכת אליו. כשהם נשאלים אם הדת יצרה פערים שהשפיעו על הזוגיות שלהם, וייסמן משיב ראשון שלא, לא ממש, ורוטנר מתחברת אליו. אני חושבת שאנחנו אנשים שמאוד נותנים ספייס, לא רק בדת, בכלל, בגלל זה גם קל לנו אחד עם השני. זו אחת הסיבות שגם בדת לא היו התנגשויות. ועכשיו, כשיש לכם ילד, לאיזה בית הוא גדל? רוטנר. זו בעיה. בעקבות הילד נאלצתי לעמוד מול שאלות על הדת, כי אחרי כל המילים המפוצצות והלהט האלוקי, דת זה סדר יום, וסדר יום זה אינרציה, זו שגרה, זה משהו שממשיך. ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני ממשיכה את השגרה שלי, בלי שאני באמת מרגישה את הרגשות שאמורים להרגיש. אני כל הזמן מחכה שהרגשות האלה יסתנחרנו. ועדיין, רציתי להאמין שיש אלוהים. ושיש לי עדיין חוזה תקף עם בורא עולם. אז המשכתי. ברגע שנהיה לי ילד, זה נהיה יותר בעייתי, כי זו כבר לא שאלה מה מתאים לך ומה נוח לך, זו פתאום שאלה של מה תעבירי לילד שלך. אם זו סתם אינרציה, האם את צריכה לכבול את הילד שלך לפאקים הפרטיים שלך? כאילו מה הוא עשה? אם באמת אין אלוהים ואת סתם כופה עליו את זה בגלל שאת התרגלת, זה לא פייר. זה לא פייר גם כלפי אבא שלו, כי אבא שלו רוצה לחנך אותו על פי האמונה שלו, ולאבא שלו כן יש אמונה מאוד מנומקת, אפילו יותר מנומקת משלי. הוא אתאיסט יותר גדול מכפי שאני דתייה. אז האם זה פייר שאני חוטפת לו את הילד במרכאות במובן הזה? הייתי צריכה לשאול את עצמי. בשם מה? לצערי, או לא יודעת מה, זה הוביל אותי למקום שבו אני בסוג של פסק זמן מהדת. לצערה או לשמחתי, מוסיף וייסמן. שזה אומר שאת כרגע נגיד לא שומרת שבת? אני כרגע לא שומרת, כי היה לי משבר אמוני גדול, עם רפרף. הייתה לי שיחה עם הרב יונדב תפוחי במסגרת כתבה למאקו, שבה הוא אמר לי, אם את רוצה לבדוק את המחויבות הרגשית שלך ואת האהבה שלך, let it go, ותראי אם זה יחזור אלייך. אני כרגע ב-let it go. אני לא יודעת אם זה יחזור אליי. אריאל כרגע חוסם בגופו את המסלול חזרה. וייסמן, מה שהיא לא יודעת, זה שהרב הזה, זה הייתי אני בתחפושת. אנחנו צוחקים ואז רוטנר עושה חיקוי של הרב. Let it go ותענגי את בעלך. כולכם בוודאי ראיתם את התמונות הבאמת מזעזעות מהפוגרום בחווארה. באמת איבדנו את דרכנו. איך יכול להיות שהעם היהודי, עם ההיסטוריה שלנו, אנחנו יוצאים ומבצעים ככה פוגרום? בלי כלשון. פשוט בושה חברים. אי אפשר לעשות פוגרום בלי כלשון. לא ראיתם אף פעם פרנקנשטיין? לא ראיתם היפה והחיה? המון זועם, חייב כלשון. אריאל וייסמן, וואקו, הפודקאסט, 2 במרץ 2023. פרובוקציות הן אזור הנוחות של הזוג רוטנר את וייסמן. היא מוכרת, בין היתר, בזכות סרטוני השיחות המאוירים שלה, שבהם היא מתקשרת למתוח או להטריל גופים שונים ממשרדים ממשלתיים ועד נותני שירות. הוא לא מהסס לתפוס אף פוזיציה, לפרק כל טיעון ולהשתמש בשפה בוטה. לא פעם זה עבד גם לרעתם, ביחד או בנפרד, למשל כשהפכו לשמות שנויים במחלוקת בקרב חברות וחברים בקהילה הלהטבקית בעקבות פוסטים של וואקו, או התבטאויות בפודקאסט סביב הסוגיה הטרנסית. מה החוכמה לצחוק על טרנסים, אחת הקבוצות הכי מוחלשות? אני חושבת שהבדיחות שלנו הן בעיקר על עצם זה שאסור לספר בדיחות על טרנסים. זה נכון שסוציולוגית הם קהילה מוחלשת, אבל כנושא שיחה, בעולם הטוויטר והפייסבוק, שזה העולם שבו אנחנו מתנהלים, זה נושא מאוד מפוקח וממושטר. עד היום אני נחשבת בקהילה לטרנספובית מוקצת, כי כתבתי פעם פוסט שתוהה אם זה נכון לתת לילדה קטנה לנאום בעצרת להטאבית. בתור אנשים שמעניין אותם מה עם גבולות השיח והפוליטיקלי קורקט, ומה מותר ומה אסור ולמה, מן הסתם הנושא הזה ימשוך אותנו. אבל זה גם סתם מיתוס שניפחנו. לא באמת סיפרנו כל כך הרבה בדיחות על טרנסים, לא כמו על ימנים או שמאלנים, או דתיים או ערבים, שחטפו הרבה יותר. אבל עובדה שאתם שואלים דווקא על הטרנסים, וזה בדיוק מוכיח עד כמה הם טבו בשיח הליברלי. וייסמן חושב שהטרנסים ולהטאבים בכללי פשוט ממלאים את המשבצת של הפרה הקדושה של השמאל הרבה יותר טוב מהערבים, שהם קבוצת מיעוט פוליטית מדי ולא חמודה מספיק. יותר קשה להלהיב איתם ילדים רגישים מרמת השרון, שסך הכל רוצים לעשות אקטיביזם כליל על קבלת השונה, בלי שיצטרכו להצדיק פיגועים ולדבר על היסטוריה משעממת. יותר קל וכיף להתנסה על ההורים שלך, שהם סתם סיסג'נדרים משעממים. הוא מוסיף שהפנטזיה שלי זה לעשות פודקאסט שבו אני מארח מישהו מאיזושהי קבוצה, וזה הבן אדם האחד ששונא את הקבוצה שלו. אני רוצה לראיין את ההומו שיבוא וידבר על כמה הוא שונא הומואים, אבל לא בקטע הומופובי, אלא בקטע שכל בן אדם אמור לסנוע בצורה מסוימת את הקבוצה שלו. כמו שאנחנו כישראלים אובייסלי יכולים לשבת פה שעה ולדבר על כל מה שחר במדינה. זה לא אומר שאני שונא את המדינה, זה אומר... אני בן אדם והמציאות מורכבת. אם תראה בפריים טיים את האנשים שמחרבנים על הקבוצה שלהם, החרדי שיצחק על החרדים, האישה שתצחק על הנשים, הערבי שיצחק על הערבים, זה מה שיקדם אותנו לדעתי. על אף החיבה לפרובוקציות, עמוד הטוויטר של וייסמן נעול בשנים האחרונות. אחת מהסיבות לדבריו היא שהמרדף אחרי לייקים כבר פחות מעניין אותו. אבל זה לא הכל. סביב הסיפור עם ינון מגל הייתה לי איזו נקודת שבר ומשתף. לא אהבתי את האלאום שהיה עלינו. זה היה בעיקר על רחלי, אבל אני ספקתי את הריקושטים. השם ינון מגל עושה הופעת אורח פעמים ספורות בשיחה עם בני הזוג, בעיקר מהצד של וייסמן. ב-2015, כשמגל היה חבר כנסת, סיפרה רוטנר בפייסבוק שמגל הטריד אותה מינית כשהשניים עבדו בוואלה. תגובות הנאצה שספגה היו ארסיות במיוחד. מגל התפטר לבסוף מהכנסת. גם וייסמן חטף. זמן קצר אחרי פרסום הפוסט של רוטנר, שיתפה אלישבע פדרמן, אשתו של פעיל הימין הקיצוני נועם פדרמן, צילום מסך של פוסט שפרסם וייסמן, ובו הוא שיתף טקסט לאומני שלה וכתב, יש לי זקפה ענקית עכשיו. היא כתבה שזו הייתה הטרדה מינית. על פי מקור ראשון, פדרמן הגישה תלונה במשטרה, אבל וייסמן מעולם לא שמע על זה. עכשיו, כל פעם שתחפש את השם שלי בגוגל, יהיה לך שם אזכור לזה שהטרדתי מינית, אומר וייסמן. זה חדר לחיים האמיתיים. באותה תקופה עבדתי בגב האומה. היו השמצות סביב רחלי, והמציאו שהתלוננה על ינון תלונה פיקטיבית, כי הסכסוך בין ינון לליאור שליין, אז שליין שלח אותי לשלוח את רחלי לחסל את ינון. זה לא שעשו לי עם זה בעיות. שליין לא כעס עליי, אבל זו סיטואציה לא נעימה. שמת את הבוס שלך במצב לא נעים. מאשימים אותו בחיסול פוליטי. אז אלה לא רק משחקים באינטרנט, הבדיחות האלה. רוטנר, אני חושבת שגם סוג של התבגרת. וייסמן, וגם קצת מציתי את כל העניין של לצחוק על אקטואליה. אבל זה מה שאתם עושים בפודקאסט, לצחוק גם על אקטואליה ואפילו על ינון מגל. רוטנר, על ינון מגל משתדלים שלא. יצא ככה בשבוע שעבר, אי אפשר לברוח מזה כבר, אבל אני נורא נזהרת עכשיו. חוץ מבנושא הזה, זהירות לא כל כך נמצאת בלקסיקון של השניים. אני שואל אותם אם יוצא להם לפעמים להגיד זה לזו, וואלה, פה הגזמת, הגזמת, והתשובה שלהם נחרצת. בינינו לא, משיב וייסמן, אנחנו לא לוקחים אחד את השני יותר מדי ברצינות. בשביל הרצינות הם מחזיקים בפודקאסט את בוקסבאום, המכונה בוקסי. בעוד הם מעידים על עצמם שהם לא באמת מעורים בפוליטיקה ומתעדכנים בעיקר בכותרות ובשביל הפודקאסט. בוקסי הוא זה שמבין באמת באקטואליה ובמשחק הפוליטי. אנחנו חיים במציאות שהיא מאוד פופוליסטית. יש אנשים שמנסים להעביר מידע בצורה מאוד פופוליסטית, הוא אומר. אז לפעמים אני מנסה לבוא ולתת את המקום היותר מאוזן. רוטנר מציינת שאם בוקסי לא היה שם, זה היה שני בלונים שעפים גבוה גבוה גבוה. צריך מישהו שיבוא ויקשור אותם. העניין המועט שיש לי באקטואליה הוא במקומות שבהם אפשר לעשות פרובוקציה, מצהיר וייסמן. הדבר היחיד שמעניין אותי זה להגיד את הדבר שיוצאים מהאנשים הכי הרבה אמוציות של איך לעזאזל אמרת את הדבר הזה. למה? לא יודע. אני מניח שמבחינה פסיכולוגית לא מאוד קשה לנתח את זה. זו דרך קלה לקבל תשומת לב. האתגר מבחינתי זה להגיד משהו שמצד אחד הוא מזעזע, שרק אני אחשוב עליו ואז להגיד אותו, ומצד שני הוא יהיה כל כך נכון שאנשים לא יוכלו להתווכח איתו. או לחילופין כל כך מצחיק שאנשים לא יוכלו לכעוס על זה יותר מדי. הבעיה היא שאנחנו כרגע בתקופה שנורא קשה לעשות פרובוקציות, כי כולם כל כך פרובוקטיביים. לכן, לאן אני תמיד נמשך? למאבק המזרחי ולטרנסים. רוטנר. טרנסים זה נושא שיותר בוחן גבולות, הגבולות שהם הרבה יותר שבריריים. וייסמן, והוא גם לא דורש כל כך הרבה ידע, לפחות בעיניי, זה בנים שהופכים לבנות ובנות שהופכות לבנים. אהבת או לא אהבת? הוא פורץ בצחוק יחד עם רוטנר. רוטנר, קיבלנו את הכותרת הפרובוקטיבית שלנו. אבל הנה, מישהו יכול לקחת את הציטוט שלך, להוציא אותו מהקשר והסתבכת. זה לא מלחיץ אותך? וייסמן. אבל מה המשפט? שטרנסים זה בנים שהופכים לבנות ובנות שהופכות לבנים? אני לא יודע אם זה כזה פרובוקטיבי. רוטנר. לא, זה לא בנים שהופכים לבנות, זה בנות שנשארות בנות, כי אתה לא מזכיר להן שהן היו בנים לפני. וייסמן. נכון, זה בנות שהחליפו כובע. האם ההרגל שלו, להגיד משהו מזעזע ולשאת בהשלכות, שרף לו קשרים בתעשייה? הוא חושב שההשלכות לא נובעות מהבדיחות עצמן. במקרה של ינון מגל, למשל, סימנו אותנו כמטרה, כי רחלי התלוננה נגד ינון. אז עכשיו, כדי להראות שינון בסדר ואנחנו אחרות, ישלפו כל מיני דברים שאמרנו. זה לא באמת על הדבר עצמו שאמרתי. התחושה שלי הייתה שהפרובוקציות שלי זה מה שבנה לי את הקריירה, לאף אחד לא היה אכפת אם סתם הייתי כותב בדיחות מצחיקות. עכשיו, בעיניי, הדברים שאני עושה לא כל כך משוגעים. אני לא תופס את זה כאילו אני הולך להגיד משהו נורא קיצוני. רוטנר. גם אני אף פעם לא. הסביבה תמיד יותר רגישה ממה שאנחנו חושבים שהיא. אני הרבה פעמים עושה פוסט שאני חושבת שהוא רק נוגע במשהו, אולי טיפה, ואני מתעוררת בבוקר לכותרות. ואני גם ככה בחיים. לפעמים אני אומרת, על הזין, תיפגעו. אבל לפעמים אני מספרת בדיחה שלא באה לפגוע, ואז מתברר שפגעתי. וייסמן. ושוב, זה מרגיש כל הזמן כאילו הזעזוע שמתעורר הוא לא זעזוע אמיתי, טהור. זה זעזוע לשם ה... הנה, הצלחנו להראות ששמאלני אמר משהו לא בסדר. אף אחד לא מזדעזע באמת. אנשים מחפשים תחמושת כדי להתקרבן. רוטנר. אנחנו עושים קרבות, מי צובר יותר נקודות. יש שני מחנות, כל פעם שמחנה אחד מעליב אותי אני צוברת נקודה, אבל אז, גם אני העלבתי אותך. זה לייזר טאג. לאף אחד לא אכפת, אנחנו רק סופרים ניקוד. וייסמן. זה כל כך מנוגד לתפיסת העולם שלי. מבחינתי, אם הצליחו להעליב אותך, אז כנראה שצדקו, ויש משהו לא בסדר אצלך. ועכשיו מה שאתה צריך לעשות זה לתקן את הדבר הזה, או להוכיח למה הוא כן בסדר. לא להעלב ולהגיד, אוי לא, הצביעו על התכונה השלילית שיש לי, אוי לא, חשפו את האמת לגביי. אני מאוד מכבד את מוסד האלבון. שניהם צוחקים. יפה, התחתנת לתוכו, מנחיתה רוטנר. הם התבגרו לתוכו, כל אחד בדרכו. אבא שלי, כשהייתי ילדה, היה קורא לי מטומטמת, מפגרת, סתומה, בחביבות, משתפת רוטנר. ואני גדלתי כשאני לא עושה מזה עניין, כי הבנתי שמילים לא משנות. אלא השאלה מה הכוונה שמאחוריהן. אם אבא שלי אומר לי בחיבה היא מטומטמת, אני לא נעלבת. אם אבא שלי אומר לי משהו הכי תמים, אבל אני שומעת בקול שלו, או בכוונה שלו, או בקונטקסט שהוא מעליב אותי, אז אני נעלבת. בגלל זה אני גם מקללת ליד רפרף חופשי. והורים של ילדים בגן שלו מזדעזעים ממני. אני גדלתי בבית הפוך לחלוטין, מצטרף וייסמן. אני יש לי את האבא הכי רגיש בעולם. היו כל כך הרבה סיטואציות בחיים, שבלי לשים לב בכלל הצלחתי לפגוע בהורים שלי. והם לא מדברים איתי חודש אחרי זה. רוטנר. והוא לא יודע למה. וייסמן. ואז אני מקבל מהם מכתב של 7 עמודים על כל הסיבה לזה. ואז אני צריך לשבת איתם לשיחה על מה הם עשו לא בסדר, על מה אני עשיתי לא בסדר, על מה אנחנו יכולים לשנות ביחסים שלנו כדי שמעכשיו לא ניפגע. לפחות זה בית שמדברים בו. רוטנר, too much. וייסמן, ולא על הדברים הנכונים. את האמת כל הזמן צריך להדחיק. רוטנר, אבל זה מעניין ששנינו באנו מסביבות הפוכות בגישה שלהן לאלבונות, ועדיין הגענו לאותה נקודה, לאותו מקום. וייסמן, אני חושב שהגישות שלנו קצת שונות. את יכולה להעליב מתוך איזה מקום של חוסר הבנה באמת או אטימות. אני להפך, יש לי אובר רגישות, אבל הרבה פעמים לא כזה אכפת לי. כי מה שקשה לי זה שיש משהו שאני מרגיש שכולם חושבים עליו, אבל אף אחד לא אומר כי לא נעים. אז המטרה שלי זה להציף את הדבר הזה ולתקור אותו כמה שיותר. לעשות את זה כמובן בצורה מצחיקה. ההומור נותן לזה לגיטימציה. מבחינתי, אם מישהו צוחק, זה מאשר שזה נכון. אחרת, הוא לא היה צוחק. אומרים שלפעמים ההבדל בין אלבון לבדיחה, הוא רק אם זה מצחיק או לא. כן, להגיד למישהו אתה שמן, זה אולי נכון, אבל זה לא כזה מצחיק. אבל אם אתה מצליח לתאר איך הוא שמן, הוא צוחק, בצורה כל כך מדויקת ואבסורדית, אז בסוף הוא יגיד, שמע, אין לי מה להגיד, אני באמת שמן בצורה הזאת. רוטנר. אם היטלר היה רוצח יהודים בצורה יותר מצחיקה, אז היינו מוכלים לו. אבל מה זה הרצינות הזאת? וייסמן גם סבור שכשרוח התקופה היא למשטר את השיח, דווקא הומור, חריף ככל שיהיה, יכול להיות תגובת נגד. באזורים שבהם אי אפשר להגיד כלום, צריך את ההומור כדי לאפשר להגיד את מה שצריך להגיד. להגיד לאנשים אל תדברו על משהו, לא יעלים את הבעיה, ולא יעלים את הקונפליקט. אבל הומור הרבה פעמים יכול לרכך את זה. רוטנר מצידה קופצת לאנלוגיה קרובה, קרובה מאוד. זה מתקשר לאחת הסיבות שהתאהבתי באריאל עם הצהירה. אתה מכיר בסרטים שיש לך את דמות הנבל, אבל הוא הנבל הרגיש? אולי איזה בריון מפגר שיורה בכולם עם תת מקלע. הוא זה שמתכנן תוכניות מתוחכמות, שמנגן בצ'לו ולוגם קיאנטי. זה אריאל. בן אדם שהוא מצד אחד מאוד אכזרי, באופן שבו הוא רואה בני אדם, בציניות שלו, זה משגע אותי. זה שיגע אותי עוד כשהכרנו. הוא רואה לתוכך את כל החרה שבך, ובגלל זה אנשים קצת חוששים ממנו, כי הם כל הזמן מרגישים שהוא עומד לפתוח את הפה ולהגיד איזושהי אמת נוראית עליהם. אבל יש גם את הצד השני, כי הוא באמת סופר רגיש. ואם זה שהוא חרה של בן אדם, הוא חרה, הוא גם המאזין הכי טוב שיש, והחברה הכי טובה שיש, והמכיל רגשית הכי טוב שיש, והמטפל הכי טוב שיש. את כל הזמן מוכלת ומטופלת ועטופה ומוגנת, בזמן שהוא רוצח את כולם סביבך. זה ממש כמו בסרטי אקשן שארנולד שוורצנגר מגן עלייך ויורה בכולם, שזה החלום. וייסמן. אז אני ארנולד שוורצנגר בעצם. רוטנר. אני לא יודעת איך הגעתי לדימוי הזה. ארנולד שוורצנגר רגשי, בהחלט לא פיזי, מאוד לא פיזי. וייסמן. את אומרת שאני יותר דומה לצד הרגשי של ארנולד שוורצנגר, שידוע ברגישות הרבה שלו. אני לא חושב שזה דימוי כל כך מוצלח, אבל בסדר. שוב הם פורצים בצחוק. בסוף הטייסים התחרטו ואמרו שיגיעו. זה ממש נפולת של נמושות. כנראה לא ציפו שכל כך יחסו עליהם. הם טייסים, אף פעם לא כועסים עליהם בשום מקום. הם לא רגילים. אפילו כשהם הורגים אנשים זה רק מרחוק, הם לא מחכים לראות את הבן אדם יוצא החוצה, מסתכל לשמיים, היי, מה עשיתם לבית שלי? הם מפילים את הפצצה ובורחים. כך הם גם עשו במחאה הזאת. הם כתבו מכתב הצהרה שלא יגיעו לאימונים, הפילו אותו לתיבת דואר וברחו. רחלי רוטנר, וואקו הפודקאסט, 9 במרץ 2023. כשמדברים עם מגישים של פודקאסט סטירי על חדשות השבוע, קשה לו לגלוש למה שמכתיב את סדר היום כבר כמעט 3 חודשים. המחאות נגד ההפיכה המשטרית. אולי זה נשמע פלצני. אותי מעניינת המהות, אומר וייסמן. בסוף, במהות, זה מזרחים נגד אשכנזים. רוטנר, הוא התאום הרשע של אבישי בן חיים, שניהם מאמינים באותה תיאוריה. זה הכל קם ונופל על אליטה מזרחית מול אשכנזית. יבוא חיים לוינסון ויגיד שזה נכון, אבל ביבי הוא מלך המדכאים, אז אליו צריך לבוא בטענות. וייסמן, אבל זו אמירה מגויסת. אותי מעניין לחשוב, מה יש במנטליות המזרחית שגורם להם בכל זאת להעדיף את נתניהו? זה לא שהמזרחים מפגרים ולא מבינים שביבי עובד עליהם. יש להם תפיסה שונה, סדר עדיפויות שונה. זה הסיפור המעניין פה. איך יכול להיות שיש צד אחד שתופס את המציאות ככה, והצד השני אומר, לא. אפשר לעשות הכללה כזאת? רוטנר. יש דבר כזה תרבות, כמו שאתה אומר, תרבות שחורה. למה אתה מתכוון? כולנו אינדיבידואלים, אבל אז אי אפשר יהיה לדבר סוציולוגיה. אז להגיד, אל תכליל, זה כמו להגיד, אסור להשוות? וייסמן. נכון. זה סוג של שמירת נגיעה. הרי בתורה אין איסור נגיעה. בתורה מותר לגבר ואישה להחזיק ידיים, whatever. החשש הוא שאם גבר ואישה יחזיקו ידיים, אז זה יחרמן אותם כל כך, שבסוף זה יוביל לזה שהם יזדיינו מחוץ לנישואים. אז השמאלנים החילונים עושים את זה בדיבור, ואי אפשר לדבר ככה. אי אפשר להגיד שום דבר משמעותי. במובן הזה אני הרבה יותר מזדהה עם הימין, שפשוט רוצה להגיד הכל. רוטנר, חוץ מבמקומות שבהם פתאום הם מאמצים את פוליטיקת הזהויות, כי זה מתאים להם. כל אחד יכול להיות צבוע ולהשתמש בכלים בהתאם לאינטרסים שלו. אז איך אתם רואים את המחאה? אתם משתתפים? וייסמן. אני לא משתתף פשוט כי אני עצלן, לא כי אני לא תומך. וגם כי כל דבר שאתה עושה ברצינות עם קבוצה של אנשים, כשאתה נהפך לחלק מהמון, זה קצת קרינג'י. רוטנר חוסכת לי עבודה. אז מה הדרך שלך למחות על הרפורמה? היא שואלת אותו. וייסמן. אין לי דרך, יש מספיק אנשים שמוחים על הרפורמה. לא מרגיש שזו אחריות האישית שלי למחות גם. רוטנר, גם אני לא הולכת להפגנות כי אני לא אוהבת את זה. אבל אני מדברת על זה, בפודקאסט, בקומיקס. וייסמן, אם אתה משתתף יותר מדי, אתה תמיד תגיע לאיזו נקודה שבה אתה תרצה להגן על עצמך ועל ההפגנות, יותר משתרצה להגיד על זה משהו מעניין. כשאנחנו מחוץ להפגנות, אנחנו יכולים לנהל את הדיונים האלה, על האם זה בסדר לעשות אמבוש לסרה למשל. ברור לי שאם הייתי חלק מהמחאה, לא הייתי צוחק עליה. ואם הייתי צוחק עליה, אז למה אני במחאה בכלל? רוטנר שוב שואלת בשבילי. אבל האם הבדיחות על המחאה יותר חשובות מאשר להציל את דמותה של מדינת ישראל? וייסמן, לי זה יותר חשוב. אם אלה היו הפגנות של 3 אנשים, הייתי אומר וואלה, אני חייב לבוא לחזק. רוטנר, אנחנו בעד המחאה. אבל יש משהו קצת מוזר בלהתאפס דווקא על זה. כמו ששמאלנים יותר קיצוניים אומרים, והכיבוש לא הפריע לכם עד עכשיו? אני גם לא יוצאת כל שבוע להפגין בבילעין. אני מאמינה בדברים האלה, אבל אני מספיק אנוכית ועצלנית בשביל להישאר בבית. באופי אני לא אדם פעיל פוליטית. אני ליצן פוליטי. גם פוליטי אני לא ממש. יש כמה נושאים שאני יכולה להתווכח איתך עליהם בלעת, למשל חופש הביטוי. בנושאים של ביבי, שרה וכאלה, פחות מעניין אותי. וייסמן, כל הדיונים שבהם מישהו פתאום יכול לבוא ולהגיד לך, ב-1937 עבר חוק זה וזה, אין לנו מה להגיד על זה. אבל על טרנסים אפשר לדבר בלי סוף, בלי להביא מראה מקום. אוקיי, די עם הטרנסים, מתפרצת רוטנר וצוחקת. אחרי יותר משעתיים של שיחה היא שואלת, מה עוד אתה רוצה לדעת? מה עוד אתם רוצים לספר? אנחנו מדברים כבר הרבה זמן. רוטנר, זה נכון, אנחנו אוהבים לדבר, אתה צריך להכווין אותנו. וייסמן, מה יהיה הדבר הכי פרובוקטיבי שאני יכול להגיד? רוטנר, לא הספיק לך? וייסמן, לא, עד עכשיו זה היה ה-greatest hits שלנו, עכשיו אני רוצה משהו חדש. במיוחד בשבילי. זה האתגר שלנו בפודקאסט, לייצר את הפרובוקציות הלא מובנות מאליהן, שלא יהיה ברור באיזה צד אתה. וייסמן אומר שעל אף הפרובוקציות, התא המשפחתי שלהם מאוד הולסום. במילותיו, הם כמעט לא רבים, למעט על שטיפת כלים, מהירה רוטנר, והם אוהבים בבנם עד מעל הראש. אבל אפילו עליו הם לא מעסיסים לצחוק. למשל, כשווייסמן אומר שמאז שרפי נולד, הוא התחיל להזדעזע מדיווחים על מוות של ילדים, אבל זה לא ימנע ממנו לספר בדיחות על תינוקות מתים, רוטנר משיבה לו שהבדיחה שלו תהיה ממש מצחיקה כשהתינוק שלו באמת ימות. לא נהרוג אותו עם אווירה, הוא מוסיפה באירוניה, רק נייחל למותו. כשהם דנים בשאלה אם הוא יהיה דומה להם ויחפש לייקים, רוטנר אומרת לווייסמן, אם אתה עכשיו שודד על חשבונו לייקים בזה שאתה כותב עליו פוסטים, אז כשהוא יגדל הוא יכתוב עליך פוסטים ויעשה עליך לייקים. ככה זה עובד? תסביך אדיפוס, לא? וייסמן, לא יודע, אני כל הזמן שומע על התסביך אדיפוס הזה, אבל בפועל, הוא פונה לרוטנר, זה נראה יותר כאילו רפי רוצה לזיין אותי ולהרוג אותך. הפרובוקציה לדברי וייסמן משחררת. אני חושב שהשאיפה של המחנה הליברלי הפרוגרסיבי צריכה להיות לעודד כמה שיותר פתיחות ולא כמה שיותר זהירות, הוא אומר. בגלל זה אני מעדיף להגיד כמה שיותר דברים, כמה שיותר פרובוקטיביים, כדי לדעת שקודם אמרתי את כל מה שאפשר להגיד. ואחרי זה אני אחשוב מה נכון, מה לא נכון, עם מה אני מסכים, עם מה אני לא מסכים. קודם כל תגיד הכל, ואז תבחר. הוא עוצר ואנחנו צוחקים. רוטנר. אוי, לולי. וייסמן, אתה צריך לראות את התפריט לפני שאתה יכול לדעת מה אתה אוהב. רוטנר, כן, אבל אתה לא צריך לאכול את כל התפריט לפני שתדע מה אתה אוהב. וייסמן, כן, אבל אתה צריך שהוא יהיה קיים, ואתה צריך שהכל יהיה לגיטימי לבחירה. כל פוגרום צריך כלשון. כתבתו של איתמר קציר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.